טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים של הרב חרל"פ על תפונותיה העמוקים של ארץ ישראל. אנחנו הגענו היום לפרק ד' בנושא של ארץ ישראל, נהרה דמקיפי מבריך. נהר שמה שמהסלעים שלו הוא מבריך, הוא מבעבע, הוא, אנחנו נראה את הגמרא, שהוא בעצם פרה ורבה, הוא, מה זה הסוגיה הזאת, מה זה אומר, אז אנחנו ננסים להוריד עוד נדבך עמוק על הצפונות העמוקים של ארץ ישראל. אז אנחנו בממרום, בפרק ד', אשר ארץ ישראל. יש לכם דפים, כשם שעם ישראל, בכללו מתפקידו הלאומי, ולהיות עליון על כל גוי הארץ, כתפארת ברכתו, ונתנך השם אלוהיך עליון על כל גוי הארץ. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. ונתנך השם לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה, לא תהיה למטה. כל ה... צפונות, כל ההבטחות שניתנו לעם ישראל, כן גם ארץ ישראל. רוממות ערכה ונאמנות תפקידה להיות נהרה דמקיפי מבריך. שלא יהיה דבר מחוץ עלה, וכל זיקה לארץ אחרת באיזו צורה שהיא, הרי זה נחשב לגלות. ועתידה ארץ ישראל להיות רוחלת העמים לכל הארצות, וכולם ינקו ממנה ולא היא ומהם. אז מה זה הסוגיה של המושג נהרה דמקיפי מבריך? מה זה המושג הזה? זה מובא בבחורות בדף נ"ה עמוד ב', אני אקרא לכם את הגמרא בפנים. הגמרא עוסקת בנהר שנקרא נהר פרת. שם שמואל מביא שהנהר עצמו הוא מעצמו הוא ומבריך. מה זה מבריך? זאת אומרת, הוא מעבע, הוא בעצם אנחנו מבינים שיש לנו כל הנהרות זה סוג של גשם שיורד ומתנקז לאט לאט ונוצר נחל, נחל זה, ואז נוצר נהר. אבל יש משהו מיוחד בנהר פרת, וזה אנחנו נראה. מה זה הדבר הזה? כתוב, הגמרא אומרת על... מה זה נהר פרת? רבי יהודה אמר רב, הנודר מימי פרת אסור בכל מימות שבעולם. אם אדם אמר, אני לא אשתה מימי פרת, בכלל, כי לא רוצה נודר שמימי פרת אני לא אשתה, אומרת הגמרא, אסור לו, כן או, לשתות מכל מימי פרות, מימות שבעולם. למה? איך ידעמי? איך זה בדיוק כשהוא אמר? אם נאמר, אילימא דאמר לא שתינה מימי דפרת, אם הוא נדר שהוא לא אשתה ממיו של פרת, מי פרת הוא דלא שתינה. המנהרה אחרינה שתינה, אז מימי פירת הוא לא שותה, אבל מנהרות אחרות הוא שותה. אלא דאמר לו שתינה ממים דאטו מפירת. אם הוא אומר שלא ישתה ממים שבאים מפירת, דאמר רב יהודה אמר רב, כל הנהרות למטה משלושה נהרות, שלושה נהרות למטה מפירת. זאת אומרת, הפרת זה המקור, וכל הנהרות יוצאים מהנהר פירת. רואות הגמרא, והאיקה, אין את הדימידליה, יש מעיינות מים. שהם גבוהים, שזה מעיינות שהם גבוהים בערים הגבוהים, מהר פרת, אז יכול להיות שבעצם נהר פרת זה המקור, איך אתה אומר שנהר פרת זה המקור? אמר רב שרשיא, הנו סולמי דפרת נינו, כל מעיינות אלו זה סולמות של פרת, אבל הכל זה פרת. והכתיב אומרת הגמרא הקושייה, והנהר רביעי הוא פרת, הפרת הוא נהר רביעי, איך אתה אומר שהוא בעצם המקור? אלא אמר רב נחמן בר יצחק ויתם, אמר רב אחא בר יעקב, הוא פרת דמעיקרא, הוא הנהר שיוצא מעדן, שממנו הכל יוצא. עכשיו מה זה פירת? נהר גדול, נהר פירת, אומרת הגמרא, למה נהר גדול? שהוא סמוך לארץ ישראל, זאת אומרת, בגלל שהוא בא מארץ ישראל, הוא המקור. נתניה, רבי מאיר אומר, יובל שמו שנאמר, והיה קץ שתול על מים ועל יובב ישלח שורשיו, ולמה נקרא שמו פירת? שממיו פרים ורבים מאליו. כלומר, יש לו מעיינות מתוך הנהר, והכל יוצא ממנו. זה לא ממטר, לא משם, לא מהגשם, אלא זה מתוך הנהר. ניסה על ידי שמואל, דאמר שמואל, נהרה מקיפי מבריך, כן? הנהר ממקורו מתרבה. וזה משהו מיוחד דווקא נער פיראט, והוא המקור לכל הנערות. אז עכשיו, אחריו חלאפ מביא שעל ארץ ישראל זה הכל מאיפה יבוא, מנהר פיראט, מהמיוחדות של נהר פיראט, שנהר פיראט הוא המקור להכל. אז אנחנו צריכים להבין קצת על, על המושג הזה של נער ממקורו מתברך ולא מהגשמים. מה בעצם הרעיון כאן? נהר פיראט, איפה זה נהר פיראט קודם כל? או, אז בעצם כן, אז זה נער פיראט, הוא יכול להיות גבול הצפון מזרחי של הארץ, פתחה לישראל, ואנחנו רואים שהפיראט יש בו משהו מיוחד. יש חוקים על שמואל, וככה סובר שמואל. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה זה המושג הזה מקיף ומברך, כן? מה זה הדבר הזה שזה לא מהגשמים, אלא זה משהו שבא מעצמו, מלמטה. אנחנו יודעים שיש לנו כמה סוגים של... יש מעיין, יש באר, יש ים. אז בואו נראה מה הכי גבוה, מה זה מעיין? מעיין אומרת הגמרא, מקיפי מבריך. מה זה מקיפי? מהסלעים. מהסלעים הוא, אתה רואה, מעיין נובע. יש כמה צדדים של טהרה. יש מגווה, יש ים, מעיין, מה הכי גבוה? אז ים זה כמו מעיין, ככה אומר השח, שבעצם מהים יש מעיינות מעיינות. אבל מקווה זה, המים נגבים למקום אחד, המים נגבים לאותו מקום, ואז נוצר מקווה. זה שהמים נגבים למקום אחד. אז יש מקווה. מה שיש לנו היום, בכל המקוואות היום, זה יש לנו בעצם מאוצר של מי גשמים, ויש לנו כאן, עוצים השקה וזריעה השקה, שבעצם יש כאן מלמטה, יש מהצדדים, ששמים איזה מאוצר, שהם מושקים למקווה, וכשיש לנו 40 סאה פעם אחת, כל נמות שבעולם אפשר להוסיף עליו, ואז יש בריכה, כל מה אפשר להחליף אותה, אבל הכל בעצם מי אוצר גשמים שנמצא בפעם אחת שיורד גשם. אז זה מים נגבים, זה מגווה. אבל יש דבר יותר גבוה, זה מעיין, שנקרא מים חיים. למה מים חיים? שגם אדם זב, לא רק זה דם זב שיש לו נגיד יותר תרומה מקרי זב, גם הוא יכול לזה, גם מאיפה פרה אדומה זה מים חיים, וגם צרה, מצורה צריך מים חיים, זה משהו ביותר, זה חי. זה נביאה. זה נקרא מקיפה, מלמטה זה, מהאדמה. יש משהו מהאדמה, יוצא מלמטה. אנחנו תמיד שמים תמיד יורדים מלמעלה, גשם. או זה זורם מלמעלה למטה, אבל מתוך האדמה נוצר מעיין, זה משהו הרבה יותר חזק. בגלל זה גם כן המושג של טומאה וטהרה, אומר המהר"ל, שטומאה זה בעצם איבוד כוחות חיים. יכול להיות נגיד נידה, שזה בעצם ביצית שלא הופרטה, אז יש כאן איזה פונדיטה של חיים שלא מומש, או קרי, זרע שבעצם לא הגיע למימושו, או אדם שמת, היה פה נשמה. אז זה טומאה. מה זה טהרה? טהרה זה להחזיר את הכוחות חיים שעבדו, תיפגש עם כוחות חיים, תיפגש עם כוחות חיים, תחזיר את הכוחות חיים שעבדו. אז מה אתה נפגש? אתה נפגש עם מים, מעיין, מים חיים, נפגש עם כוחות חיים, ואתה יודעים מה זה מים. כמו אתה רואה צונמי, אתה רואה איזה כוחות מים חופרים כפר שלהם, זה כוחות אדירים. אז אתה נפגש עם מים, עם כוחות המים, עם המים הדבר האדיר הזה, ועם פרה אדומה, פרה זה שיא הטבע, אדומה, שיא הצבעים, נפגש עם כוחות חיים ומחזיר את הכוחות חיים שעבדו. יש גם באר. מה זה באר? מה זה באר? באר זה חפירה עד קו מתהום, נכון? ברגע שיש קו מתהום, בגלל זה שאתה חופר עד קו מתהום, ואז אתה יכול להוציא כל הזמן מים, כי זה בעצם הגעת לקו מתהום. אבל באר זה, כביכול זה סטטי, יש לך את הקו מתהום וזהו, אבל מעיין הוא יוצר נביאה מצד עצמו. עכשיו, בגלל זה אנחנו מבינים שאנחנו מדברים כאן על ההגדרה של נהר המקיף ומבריך, וזה המושג של ארץ ישראל, ששמואל מביא את זה ביחס שהוא המקור של כל הנהרות בעולם, ואם אדם נודר שלא ישתה ממימי פירת, שהוא המקור, אז אומרת הגמרא, זה המקור, כן, אבל יש גשמים ויש מעיינות, לא, הוא מעצמו, הוא נובע, זה הכל מצלו. ארץ ישראל היא נותנת שפע לכל העולם. כמו שעם ישראל צריכים להיות, עם זה יצא תלית, תספרו, לבוא ולספר לכל העולם תהילת השם בעולם, גם ארץ ישראל יש לה משהו, מה? לעורר את כל, את רוחי טעמים לכל הארצות. וכולם ינוקו ממנה ולא היא מהם. כן. מעיין הכי גבוה, זה מים חיים. אחרי זה, ים זה גם בדרגת מעיין, כך אומר השח, שהים, יש שם מעיינות שבעצם יוצאים בתוך המים. מעיין יש במעיינות בתוך המים, וגם שמושקים לים, אז הים יש בו דרגה של מעיין. אז אם אתה טובל בים, זה כאילו גם טובל במעיין. למה? כי יש מעיינות יוצאים מתוך המים. ואחרי זה, דרגה אחרי זה, זה המקווה. אבל בעצם, ברור ש... אני אומר, לזב, צריך, אבל מקווה מספיק, הוא טוב לזה דברים זה בכלל, אבל צריך לדעת שמעיין זה דרגה הכי גבוהה בדרגה, זה נקראת מים חיים. טוב לצרה, למצורה, לפרה אדומה, וגם לזב, כמו שאמרנו. אבל עכשיו, צריך לדעת גם, כי כתוב שאם הזכרת, יש חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי. אחד אמר, אחד רבי אליעזר בונקנוס, שנקרא בור סוד, שינוע בטיפה. עכשיו יש מחנניה וכן הלאה, ויש לנו את רבי אליעזר בן ערך, שנאמר עליו כמעיין המתגבר. ואמרו, אם יהיו כוח מי ישראל וכף מאוזניים, ורבי אליעזר בונקנוס עמהם, ורבי אליעזר בן ערך וכף שנייה מכריע את כולם. זה אמרו, אולי מעיין המתגבר. מה זה מעיין המתגבר? מה זה מעיין? עכשיו, יש מעיין, יש דבר שיש לו פלוס מאוד גדול, ויש לו גם מינוס. אתם יודעים מה הבעיה של המינוס של המעיין? נגיד יש עכשיו, יש מקומות שיש מעיינות שהם נובעים, ויש נגיד איזה בור שהמעיין זורם אליו. עכשיו ככה, יש הלכה במקווה, אסור שהמים יהיו זוחלים, אסור שהמים יישקו, שיהיו בעצם, לא יהיו אטומים, שהמבנה לא יהיה אטום. אבל מעיין לא אכפת לי שיהיה מבנה לא אטום, שיש זרימה. תמיד יש זרימה, אז אתה קשור לשורש. אפילו כתוב שבמעיין, אפילו יש מעט, אתה יכול להדביל כלים. יש לך נגיד עכשיו זרימה של מעיין, יש עכשיו נגיד איזה מזלג שאתה רוצה להדביל כלים, או איזה מנגל, או משהו כזה, אז אתה יכול לשים את זה, אין בעיה. למה? כי המעיין הוא קשור לנביאה שלו. אבל אם המעיין הוא בעצם הפסיק להיות מעיין, כמו שקרה בכמה מקומות כאן בירושלים, שאתה רואה פתאום הנביאה הופסקה, אז פתאום רואים שם, יש שם בור עם מים. באים אנשים לטבול שם. חבר'ה, זה אפילו לא מקווה. למה? כי מקווה, אם פסקה הנביאה שלו, אז הוא גם לא מקווה, כי המקווה צריך להיות שהוא מים נגבים, שאין שם, שהוא לא שוקע. אם זה שוקע עכשיו, אז זה גם לא מקווה, זה כבר כלום. נביאה צריך תמיד להיות נביאה. וזה כתוב על רבי אליעזר בן ערך, שהוא הלך למקום שנקרא מדיומסקית. שם המזור שם של מים דימסקית, שהיה שם איזה מקור של מעיינות, והוא עזב את הישיבה, והוא רצה לבוא ולהגיד להם, וכנראה שהוא שם היה מקומות של מעיינות, כל מיני מקומות שלא כזה, כנראה פרוץ היה שם. וכל התורה שלו, הוא שכח את התורה שלו, הוא חזר לבית המדרש, רצה להגיד, החודש הזה לכם, יצא לו וחירש היה ליבם. אפילו להגיד פסוק בתורה, חודש הזה לכם, לא יכול להגיד, קצה לו חירש היה ליבם. ומה אמר, מה אמר רבי אליעזר בן ערך? כתוב שצורו איזה דרך טובה שידבק באדם. רבי אליעזר בן קולוס אמר, עין טובה, וכן הלאה, אמר חבר טוב, שכן טוב, הרואה את המולד, ורבי אליעזר בן ערך אמר לב טוב. אבל לב טוב, רצה להגיד, חודש הזה לכם, צריך חירש היה ליבם. נביאה, אם אתה לא קשור לנביאה, למקור התורה, כנראה רבי אליעזר בן ערך, שהוא לא למד עם התלמידים, אומר את הגמרא שמה, שהוא לא היה קשור, רש"י אומר, המפרשים אומרים, שהוא לא היה קשור. הוא בעצם עזב את הישיבה, והגיע למקום שבו היה שם מעיינות וכל דברים כאלה, ושם כנראה הוא לא, זה חזר לבית המדרש, וכל התורה שלו נשתכחה. כי הוא עזב את התלמידים, אמר שהתלמידים יבואו אחריי, ואני לא יבוא אחריהם, וכנראה הוא לא היה קשור לבית המדרש, הוא לא היה קשור ללימוד, לא היה קשור ללימוד תורה. כמה שהיה מעיין המתגבר, לא יכול להגיד פסוק, וחרש היה ליבם. אז רואים כמה שאדם תמיד קשור לתורה. אפילו ללמוד משהו, גם במסגרת הצבאית, גם אחרי זה במסגרת העבודה. 5 דקות תורה, 10 דקות תורה, משהו, כאלה דף היומי. להיות קשור, קשור לנביאה. כן, בדיוק, שם הגמרא, שמי צריך אותם, מי צריך למי. ואז בעצם ככה השתכחה התורה. אז אנחנו צריכים לדעת שתמיד צריך להיות קשור לתורה. לא משנה, אדם... בסוף אתם יודעים, מכל התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, מי היה, כי מי הלכה? היה לנו את, בואי תראה, היה רבי אליעזר בונקנוס, בואו נסות שומע בטיפה, מי שמתנן חסיד, מי שמתנן רואה את הנולד, מי שמתנן חסיד, רבי יהושע בן חנניה, אשר ילדתו. כולם היו בכישרונות אדירים. ורבי יושב בחנניה, מה כתוב? אשר ילדתו, אמא שלו הייתה מביאה אותו לבית המדרש, לספוק תורה. רבי אלעזר בן ערך, אם היה מתגבר, מעיין. כמו מי הלכה? כמו רבי יושב בחנניה. כל הכישרונות האדירים, הבורסות שמה בטיפה, זה בסוף, רבי יושב בחנניה, שהוא רק מקשיב את תורה, רק ספוק תורה. אין לו הרבה כישרונות, רק תספוג, אמא ששמה אותו בתוך המדרש, ספוג. תקשיב תורה, תקשיב תורה, תקשיב תורה. יש לו כישרונות, בורסות, זיכרון, מה היה מתגבר? לא, בסוף הלכה כמותו. סוף תורה שבאים, אדם לומד ולומד ולומד, התורה היא, תורת השם, נמנה מחכימת פתי, היא מחכימת פתי, היא יוצרת את כל החיים. אז נחזור לארץ ישראל. ארץ ישראל, הכל נובע ממנה. אתם יודעים שיש, פעם עשיתי איזו עבודה, ביולוגיה, מגמה ביולוגית, אז שם היה הנושא של אלופות מים. ופעם היה מחקר שידוע שעמק החולה, כל העופות הנודדים בעולם, הם עפים בעולם, והם מתנקזים לעמק החולה, זה היה שם, ממש כל העופות הנודדים, ומשם מעמק החולה הם בעצם הולכים ומגיעים, מסתובבים, ממשיכים לאזורי אפריקה, לכל מקומות. ורוצים גם להחזיר את העמק החולה. ושואלים למה, מה קרה לכל העופות הנודדים שהם באים ומתנקזים בארץ ישראל. אז יש כל מיני מחקרים שאומרים ששבע סור אפריקאי בעמק החולה, שבע סור אפריקאי, וכל הניווט של הציפורים זה בגלל כתבים, שיש שני כתבים, ובגלל זה ששבע סור אפריקאי זה גורם לכל העופות להתנקז בארץ ישראל, ומפה לצאת. אבל זה שווה יפה, אבל צריך לדעת שזה בעצם המקור. כמה טבע מרגיש, אחרי שאתה לומד את פנימיות התורה, כמו שהרב חלאפ מסביר כאן, אז אתה מבין שהכל יונק ממנה. כלומר, באים כולם, כל העופות, ונסים לנוק מארץ ישראל, באים מהם כחולה, ומפה הם יונקים, ואז הם הולכים למשיך את הנדידה שלהם לכל מקומות בעולם, אבל בארץ ישראל נוצר איזה, בין איזה עורק ראשי, שהם כולם הם מגיעים לפה. אז גם הטבע מרגיש את זה, וגם הזיקה הזאת, להבין שנער המקיף מעבר יש, אז אמרנו משהו חשוב, וזה רציתי לגעת בנקודה הזאת. יש משהו בסלעים של ארץ ישראל. יש משהו מלמטה. וזה אנחנו צריכים להבין את זה. זאת אומרת, תמיד אנחנו מקבלים דברים מלמעלה. גשם, הערה מלמעלה, יש משהו אבל בארץ ישראל שמשהו מתחלף פה. וגם בצורת הטבע, נהר המקיף המפרך, ועכשיו אנחנו צריכים להבין גם ברמה רוחנית, הדברים בארץ ישראל מתחילים איפה? מלמטה. בואו נראה את הדברים האלה. נער מעצמו, זאת אומרת, מהצלעים, מלמטה, נביאה מלמטה. מפני זה, כל מי שנאחז בארץ ישראל, הוא מוצא כל אשר לו, ונעשה שלם בגופו, שלם בממונו, ושלם בתורתו. מה זה המושג הזה? כשאדם נמצא בגלות, תגיד, טוב, אדם רוצה ללמוד תורה, אבל אז אתה רואה אותו, לומד תורה, אבל כפוף כזה, כן, הפוך, בארץ ישראל, אדם שלומד תורה צריך להיות איש חיל, דוד המלך. הדינו עצני, בית המדרש הוא הדין, זה שני הוא בחור כעץ, הכל מחובר. מי נאמר, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, מי כתוב את זה? מי נאמר? מי נאמר? ליעקב אבינו, נכון? שחזר מלבן. עם אבן באתי, כן, חזר, שמרתי, וכתוב חזר שלם בגופו, שלם במונו, שלם בתורתו. שארץ ישראל, כאן, בדרך כלל בגלות, יכול להיות רק דבר אחד, או תורה, או גוף, או ממון, גם וגם וגם, זה לא מתחבר. בארץ ישראל יכול להיות כזה דבר. שאדם יהיה מחובר גם לתורה, גם בגופו, הדברים קשורים. שכן, כל אחד ואחד, כשם שיש לו גוף מיוחד, כן, יש לו גם קניין מיוחד של ממון ורכוש. והוא משיג אותם בשלמות בארץ ישראל. יש דבר, איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו. אנחנו יודעים שיש דבר שנקרא קניין אגב קרקע, 400 בארץ ישראל. אדם שצריך לעשות קניין, הוא צריך לעשות קניין אגב קרקע שיש לו. ולכל יהודי יש קניין של 400 בארץ ישראל, ואנחנו אומרים קניין אגב קרקע של 400 בארץ ישראל. אז בארץ ישראל, כל אחד יש לו קניין בקרקע. יש לו קניין בקרקע, יש לו 400 בארץ ישראל, לכל אחד. כל יהודי. ובארץ ישראל נאמר איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. מה זה גפן ומה זה תאנה? מה עושה הגפן? יין. יין זה בעצם, נכנס יין, נמצא סוד. מה תאנה עושה? תאנה כתוב באדם הראשון, מה עושה תאנה? היא, לקחו את התאנה, כתוב שלקחו עלי תאנה, ועשו מה? ועשו עליהם בגדים, נכון? זה הלבוש החיצוני. בארץ ישראל, איש תחת גפנו, זאת אומרת, יין, יש סוד, ואיש תחת תאנתו, שהתאנה יוצרת מציאות של לבוש חיצוני. אז תגיד, מה? תחליט, או סוד, פנימיות התורה, או חיצוניות. אבל לא, בארץ ישראל זה גם מחובר. תחת גפנו, תחת תאנתו. שלם בגופו, שלם עונה, שלם בתורתו. גפנו שלו ותאנתו שלו. ואין אחד נוגע במה שמוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה. אז זו שאלה, מה זה המושג הזה, שאין אחד נוגע בחברו, במוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה. אז אומרת הגמרא, שאם לולא ניתנה תורה, היינו יודעים תורה מהחיות. בתורה, בחיות, יש כל מיני דברים מיוחדים. לדוגמה, אומרת הגמרא, צניעות מחתול, שאינו מטיל ראי לפני כל אדם. וצניעות מחתול וגזל מנמלה. למה גזל מנמלה? זו סוגיה שלנו. שנמלה, אם היא הולכת, אם אחד מהנמלים שם איזה ריח על, על איזה גרגר, גרגר מסוים, אז יבואו עכשיו אלפי נמלים, ואף אחד לא ייגע בגרגר של אותה נמלה. למה? כי זה גזל, לא יהיה גזל מנמלה. כולם, אין גזל מנמלה. והיראות מיונה, ודחרת את הנגול, היראות מיונה, שיונה יש בה איזה משהו מיוחד, שומרת אמונים רק, רק לבן זוגה, ודחרת את הנגול, שהוא בעצם מפייס. אז יש לנו בחיות משהו מיוחד. אז כתוב, אין אדם נוגע במוכן חברו, אפילו כמלוא נימה. עכשיו בואו נראה בגמרא, זה גמרא למד ח' עמוד ב', שם אנחנו נקרא לכם בפנים. מה זה דבר שאין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה? הגמרא אומרת, אמר בן עזאי, כתוב, בשמך יקראוך, ובמקומך ישיבוך, משלך יתנו לך, שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. מה זה נימה? כחוט השערה. מה זה הדבר הזה ש... מה זה הדבר הזה שהגדרה כאן, שאדם צריך לדעת, שאף מהמצאים של כל אדם, שאדם אומר, שמע, אני הולך, עובד, קשה, 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 זה לא יעזור. אין אדם, ועושה אומר, שמע, אני אקח ממנו פה, ואני אקח ממנו פה, ואני אקח מההוא. אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, כי לא נימה. בארץ ישראל, בגלל שהשפע כאן הוא מאוד מאוד ברור, ולכל אחד יש שפע שמעצמו למטה יורד, אז כל אחד הפיס זכויותיו, כמו שגמרא משנה אומרת בקידושין, אין השירות מן האומנות ואין העניות מן השירות, אלא הכל לפי זכותו. אותו אדם שהוא באמת עורך דין, שהוא זה, ואין לו אחד שהוא איזה ירקן בשוק, ויש לו בלי סוף. אז אין השירות מן האומנות ואין העניות מן האומנות, זה לא, אבל הכל לפי זכותו. זו האומנות עושה את הפרנסה, אלא מה? זו זכות של האדם. ובארץ ישראל זה בא לידי ביטוי בצורה יותר רצינית. שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. בחוץ לארץ יכול להיות שיש כאן איזה כל מיני, זה בבל, הכל בלול שם. כל השפע הוא בלול שם. ובארץ ישראל זה הכל מסודר. אחר גם הביא המהרש"א, כן, בנקודה הזאת, שהכל קצור חמש שמיים. אז בואו נראה הלאה. יש... זה בעצם הגדרה, איש תחת גפנו או תחת תאנתו. עכשיו, זה בא הצדדים הגשמיים, המשיך הרב חלף, וכל שכן בתורתו המיוחדת. לא. ובתורתו יהגה יומם ולילה, שנקראת על שמו. אז אם אמרנו בצדדים הגשמיים, זאת אומרת, אמרנו שמה שלם בממונו, עכשיו יש שלם בתורתו. יש לכל אחד יהודי בארץ ישראל, יש משהו הרבה יותר עמוק ממקומות בחוץ לארץ. שמה? שיש לאדם תורתו יגמה בלילה. אדם ש... כתוב שמלך שמחה על כבודו, כבודו מחול לו. מלך שמחה על כבודו, אין כבודו מחול. כי זה לא, זה לא, זה לא הכבוד שלו, כן? אבל רב שמחה על כבודו, אומרת הגמרא שמה? כבודו מחול. למה? זה תורתו. יכול לקפוץ אותה. תורתו יגיע מהם בלילה, זה תורה, תורה שתורה דילי, והתורה שלו, ואז עם התורה שלו, זה יכול גם לקפוץ אותה. אני יכול, יכול לקפוץ אותה שבעצם אני... אני מחלתי על כבודי, וזה יכול, אבל מלך לא יכול למחול על כבודו של העם. אז מה זה תורתו יגיע יומם ולילה? אז הגמרא היא, כמו שהביא כאן הרב החלב, זה בעבודה זרה, ששם כתוב על, על, על יתת עמוד א', ומה מתחילה ככה? כי אם בתורת השם חפצו, אמר רבי, אין אדם לומד תורה, אלא מקום שליבו חפץ, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. הגמרא מביאה שם, עכשיו מה זה העניין של... תורתו יגיע יומם ולילה. זאת אומרת, הגמרא ממשיכה על העניין של, של התורה. לוי רבי שמעון ברבי, יד וקמי דרבי. ישבו לפני רבי, וקפס כסדרה, היו קוראים פרשיות של מקרא. סליק ספרה, סיימו ללמוד את הספרים. אז אמרו, שסיימו בעצם ללמוד את כל אותם ספרים, לוי אמר, ליתו ללן משלה, יביאו לנו ספר משלה. רבי שמעון ברבי אמר, ליתנו לתהיל, תביא תהילים. אחד אמר, תביא משלה, תביא תהילים. קפיו ללוי ואז תהילים. בעצם בשמעון קפה את לוי שיביאו דווקא תהילים. כי מה תואח? כשהגיעו למקום שדנים בו, כי אם בתורת השם חפצו. פריש, כן? פירש רבי ואמר, אין אדם לומד תורה במקום שליבו חפץ. אמר, אמר לוי, רבי, נתת לי רשות לעמוד. אז הוא מראה שבגלל שזה התורה שאין אדם לומד במקום שליבו חפץ, אז תן לי רשות ללכת. המשיכה הגמרא ואומרת, על עניין של התורה, אמר עבדים מברחם, הכל עסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר, כי אם בתורת השם חפצו. אמר רבה, לעולם ילמוד אדם תורה במקום שליבו חפץ, שנאמר, כי בתורת השם חפצו. אז הגמרא אומרת, ואמר רבה, בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, ולבסוף נקראת על שמו. בהתחלה התורה היא, עלית למרום, שבית השבי, נקחת מודות באדם, קודם כל התורה היא של משמיים. אבל אחרי זה, כשאדם מתחיל ללמוד תורה, היא שלו. היא נקראת על שמו. ובתורתו, שנאמר, אדם לומד מקום שהוא חפץ בו, הוא חפץ לתורה, הוא מקבל קניין שבה, שנאמר, בתורת השם חפצו, בתורתו יגיע יומם ולילה. מה זה תורתו? שלו. זה הופך, בגלל שהוא אגבה, אבל גם משהו, אגבה, זה הופך להיות מה? זה הופך את שלו. עכשיו, מה אומרת עכשיו? אם ככה, יש 48 קניין תורה. אמר רב העולם ללמד אדם תורה ואחר כך יגה, יגה. אחרי זה יגובה שנאמר, תורת השם חפצו והדר בתורתו יגיע יומם ולילה. אנחנו מבינים שהגמרא מביאה כאן בעבודה זרה, שבהתחלה הייתה של השמיים שקדוש ברוך הוא. אבל אחרי שהוא עסק בתורה, היא הפכת לתורתו שלו. בארץ ישראל, כאן אתה יכול לקבל את התורה מלמטה. מתורתי מברך, מקיף מברך. בוא נמשיך הלאה. זאת אומרת, יש כאן משהו עמוק בארץ ישראל, ואנחנו רוצים להגיע לנקודה הזאת, שבחוץ לארץ יש איזה צדיק. רבי נחמן ברסלב, יש לך... כולם היו בעצם, היו היה מגדלור באור, בחשיכה, וכל מי שרצה להשיג משהו, היה צריך ללכת לאיפה? לצדיק הזה, לקבל הערה. אבל בארץ ישראל, נראה מה זה, הכל הרוחב. צדיק אומר, הזוהר, דק ארץ ישראל, בארץ ישראל, אתם גוי חברץ, בארץ ישראל הכל נפתח פה לרוחב. אתה רואה כל מיני צדיקים, תורם בשמיים, הבן איש חי, תורם בשמיים, רבי יעקב בחצר, לא שלו לפני אתמול, הם היו תורם בשמיים. אז זה הכל, הכל מה? זה, הם היו צדיקים וכל הם היו צריכים לקבל את ה... עכשיו, אי אפשר לקבל שפע, אלא אם אתה קשור לצדיק. בארץ ישראל זה אחרת. בארץ ישראל משהו כאן מתהפך. אתה צריך להיות תמיד קשור לצדיקים. כי כמו שהרמב"ם כותב, שאדם יהיה קשור לאוהבי שמו, וילמד מהם דרך השם, במוסר, אבל השפע, פה זה ישר אל. ארץ ישראל, בארץ ישראל, מה כתוב בארץ ישראל? ישר אל. פה אתה נתפלל לקדוש ברוך הוא ישר. בואו נראה. אומרת הגמרא. מביא כאן הרב, חשבון את הרב עבוד הזרה, תורתו שלו. המשיך הרב חלאפ. מעין החזון של העתיד לבוא, שיתקיים במלואו בארץ ישראל, כמו שנאמר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי, למקטנה ועד גודלה, נאום השם. כולם הכירו אותי. אומר הרב קוק בורות הקודש, צדיק, הזוהר הקדוש דק כנסת ישראל. מה הרב קוק מביא שם? שאדם בחוץ לארץ, הוא צריך לחייב את הצדיק. כי הוא לא יכול בידו, הוא לא יכול לקבל שפע. פה בארץ ישראל, כל אחד יכול להגיע לדרגה עצומה. פה ישר אל. פה יתפלל הקדוש ברוך הוא, תמיד תהיה קשור לתלמידי חכמים, לאוהבי שמו, לצדיקים. אבל פה צריך לדעת שיש לך קשר ישר אל. כמו שהר"ן כותב שבחוץ לארץ התפילות עוברים דרך המלאכים. גירשוני היום לאמור לכבוד אלוקים אחרים. כמו שדוד המלך אומר, שהוא היה צריך לברוח להקיש מלך גת, אמר, הייתי צריך לכבוד אלוהים אחרים. אומרת, מביא שם הגמרא, למה? שהתפילה של בחוץ לארץ עוברת לחסר של אותה אומה. אז מה הבעיה? בארץ ישראל, אתה מתפלל, זה ישר אל. מה ההבדל? מה הסכנה? דיברנו על זה פעם וכמה שיעורים. שבארץ ישראל, בחוץ לארץ, כשאתה מתפלל דרך שר שאותה אומה, זה מלאך. ומלאך זה סכנה. למה זה סכנה? זה כמו מכונת פחיות. אדם הגיע, צמא, ועולה פחית 5 שקל, 3 שקלים. הוא בא, עומד, יש לו 4.90. אני צמא, תשמע, כל היום שתיתי. אני חייב, שחרר פחית. יעזור לו? לא יעזור לו. זה מכונה. זה מלאך. אל תמר בו. כי לא יסע לפישכם. זה מלאך. בחוץ לארץ אין רחמים. זה הנהגה של מלאך. אתה מגיע, אתה, יש לך, אתה הגעת להשגה של מתאימה למלאך, מצוין. לא הגעת, אין רחמים. בארץ ישראל, אתה אומר, אבא, אין לי זכויות אולי, אני לא ראוי, אבל תן לי. פה אתה מקבל. זה מבחינת אבא. בחוץ לארץ, כי מי שאין לו אלוה. מה זה אלוה? אין אבא, אין הקדוש ברוך הוא, כי בכל אין כלום, זה מלאך. אתה מבקשה, תן לי, זה לא יעזור. זה מלאך. אל תמר בו. בארץ אתה בא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא ראוי. אבל תן לי הקדוש ברוך הוא, תן לי. תן לי אבא. פה אפשר לקבל כזה דבר, פה התפילה עולה. היא לא צריכה לעבור לסך של אותה אומה, זה עמוק אומר הר"ן. זה לא לעבור לסך של אותה אומה, זה לא איזה, זה משהו, זה כל, שאין הרחמים. רק בארץ ישראל של חמים. לא ילמדו, בגלל זה איש את ראו, איש את אחיו, ואמר, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי. אתה יודע, גם פה אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא ממש. לא כן ירץ העמים, אז ממשיך הרב חלב. שכל הנמצא שם, אינו שאלה. כי אם בדרך שאלה ופיקדון. ואם כי כל זמן שאין כל ישראל שורים על אדמתם, לא הגיע הדבר לידי שלמות גם בארץ ישראל. זאת אומרת, כל יהודי, שלא נמצא בארץ ישראל, אז יש פחות שפע בעולם. בעולם. כי כשעם ישראל יחזור לארצו, ואתם יהיה רוב ישראל עליה, אז כל השפע ירד בצורה אדירה, בגלל זה כתוב, למה אנחנו שעת שמיטה לא עושים כל השטבית התברכתי בשנה השישית, הכל זה, כשרוב ישראל עליה. אז הכל, כשמה, כשכולם נמצאים פה, אז כל ארץ ישראל עושה את כל השפע שלה, ואז כל העולם מקבל. אז תראו, כל יהודי שחוצה בחוץ לארץ, תשמע, תבוא לארץ, כל העולם יקבל שפע. כי זה כמו, למשל, הכוזרי, הגפן, באדמה שמתאימה לו, הכל, כל השפע יורד. לא יגיד דבר, ידי שמות גם בארץ ישראל, אין זה רק פחית מעבר. אבל עתידה הארץ הזאת, שיוחזר לה כבודה, ותפארתה, שיהיה לה הכל משלה, ולא תהא זקוקה לשום ארץ אחרת מבלעדה. ועד רבה, כל מה שיש בחוץ לארץ, היא שלה, מצד האמת למיטה. כמו שכתוב על כל העולם ניזון מרבי חנינא בן דוסא, ורבי חנינא בן דוסא מקמה, מקו חרובים מערב שבת עד ערב שבת. באמת, כל העולם ניזון ממנו. אבל בארץ ישראל זה גם כי זה בא לביטוי בצורה הכי עמוקה. ואז שהשפע יורד לעולם מתוך ארץ ישראל, כי זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. מפה מתחיל עיני השם. ומפה הולך לכל העולם. אז הוא אומר, דע לך, הכל צריך להיות מפה. מה קרה? אז עם ישראל עזב את ארצו, יצאו לגלות, אז זה הפך להיות יבשה, ואז כביכול שזה... אבל זה לא אמת. כאן זה העורק הראשי. כשעם ישראל חוזר לארצו, אז כל העורק הראשי מקבל את החיים שלו, ואז רואים איך העורק הראשי הוא המרכז, הוא בארץ ישראל, ואז לא צריך את כל מה שבחוץ לארץ לא צריך. הכל יש כאן. היום כבר מתחילים להסביר את זה, לא ארץ שלא תחסר כל בה, יש לך הכל, יש לך את ים המלח, כל מה שאמרו בעולם, יש לך חרמון, יש לך יערות, יש לך קצת מזה, קצת מזה, יש לך אגם, יש לך קצת, יש לך מה שאתה רוצה, קצת מכל העולם. אבל גם בשפע הרוחני והגשמי, שלם בממונו, שלם בתורתו, ושלם בגופו. אסיים עם הרב חלף, ועם שיבת ישראל לאדמתם, בהבנה מעולה, שאין מקומם רק בארץ ישראל, ושום ארץ אחרת אינה סובלת אותם, זה לא יעזור. תגיד, שמה, זה מקום, הם קיבלו אותנו, נתנו לנו אוטונומיה, נתנו לנו מה שאנחנו רוצים לעשות. שום ארץ אחרת אינה סובלת אותם. זה לא יעזור. תבנה שם אימפריות. זה לא המקום שלך. ובכל מקום שבאים, הם בארץ לא להם. מתחילה גם האמת, לציץ, ציץ ולהוציא פרחים. אמת מארץ תשמח וצדק משלון משקף. מה זאת אומרת? כתוב שהקדוש ברוך הוא השליך את האדמה לארץ, את האמת לארץ, ונאמר, אמת מארץ תשמח וצדק משמיים נשקף. איפה נאמר על אמת מארץ תשמח? הרי באמת התורה היא באה מהשמיים, נכון? והקדוש ברוך הוא השליך אותה לאיפה? לארץ. מעכשיו, האמת איפה תצא? מארץ. מארץ תשמח. הצדק משמיים נשקף, אבל מאיפה, איפה האמת, איפה, 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 איפה התורה היא? בארץ. כמו הסיפור עם תנור של הכנאי, שבסוף יחיו, לא מכירים בבת קול, צחוני בניי, צחוני בניי, שכן שהתורה היא שלהם, שמבארץ. איפה זה בא לידי ביטוי בארץ ישראל? בארץ ישראל, יש, אם אנחנו מדברים על שפע שיורד מלמעלה למטה, פה זה מתחיל מלמטה למעלה. פה כל יהודי שנמצא בארץ יכול לעורר מלמטה למעלה נהרה דמקיפה מברך, מלמטה מהסלעים שלו, מעצמו, מקיפה מעצמו, הוא מבריך, הוא מתווסף, הוא מתעלה מלמטה. תמיד אנחנו מבינים, תמיד הגשם, זאת אומרת, אבל בארץ ישראל, משהו בארץ, מה מסל בארצו, הכל מלמטה. זה היה נהר פירת, שפרי ורבין, הכל מתחיל מלמטה. אז זה כן, הכל מתחיל פה מלמטה. ברוך השם רואים, כל התנועות הגדולות בעם ישראל בארצו, הן פה מתחילות מלמטה. שאנשים עושים ופועלים, אם זה בשומרון, בכל מיני מקומות, ואם זה כל הדברים שאנשים עושים ונעשים, זה הכל מתחיל מהתערות הדיטטה מלמטה, ומתוך זה, אמת מארץ תשמח וצדק משמיים נשקף. זה כוחה של ארץ ישראל, ועד אפשר גם כן להיות שלם בתורתו, שלם בגופו, שלם בממונו. צורות טובות.